ראש הישיבה, הרמים, תלמידים יקרים, התבקשתי לעסוק בסוגיה היחס לציבור הלא דתי במדינת ישראל באופנים שונים, היחס הרעיוני, היחס המעשי, כיצד אנחנו מבחינה רעיונית ניגשים אליהם, כיצד מבחינה מעשית ניגשים אליהם, מה יש לנו לשמוע גם מהם. אני ברשותכם, לפני שאכנס לנושא המעשי, אני אבקש לעסוק יותר רגע בסוגיה מסוימת, ומתוך הסוגיה אני אכנס לנושא. התורה בפרשת משפטים, אותה קראנו לא מכבר, כותבת כי תראה חמור שונחה רובץ תחת מסעו וחללת מעזוב לא עזוב תעזוב עמו. בפרשת כי תצא, שחוזרים על מצוות פריקה ותאנה והשבת האבדה, שבפרשת משפטים נכתבת בשונחה ובאויבך, שחוזרים על המצוות הללו בפרשת כי תצא, התורה כותבת שם אחיך. כי תראה את שור אחיך או את ציון ידחים וכו'. וכידוע שבמשנה תורה רק מוסיפים דברים, מעמיקים את הדברים, משנה תורה. ואילו כאן את החידוש שהתחדש תחת הפסוק כי תראה חמור שונחה שתכף נדבר עליו, על פי גמרא מפורשת שאולי עסקתם בה, בפרשת כי תצא כבר החידוש הזה לא נמצא. מה התכוונה התורה במילים כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו? מבררת הגמרא בפסחים בדף קי"ג עמוד ב' וכי מותר לשנוא? את מי מצווים פה במצוות פריקה וטעינה? מצווים מה שנקרא יהודי שאיננו עובר על איסור שנאה. וכי ברשי עסקינן שהתורה, תודה, שהתורה מצווה מה שנקרא את מי שעובר עליה? אלא ודאי שהתורה לא עוסקת פה אלא בשונא ובשנוא שמותר לשנוא. אחרת אי אפשר להבין את זה. איזה שונא ושנוא מותר לשנוא? לא יכול להיות דבר כזה. איזה שונא ושנוא מותר לשנוא? אומרת שם הגמרא אחרי בירור, מדובר באדם שבתור עד יחידי ראה אדם מישראל עובר עבירה חמורה בגילוי עריות או בחילול שבת וכדומה, איננו יכול ללכת להעיד בבית דין, כי אם הוא העיד בבית דין, מכנה אותו הגמרא בצם מוציא שם רע, לא ניכנס כרגע לסוגיה, למה הוא בגדר מוציא שם רע? מוציא שם רע זה על שקר. מוציא שם רע, והוא הלך להעיד את מה שאכן הוא ראה, רק הוא לא קביל בבית הדין, הוא לא נאמן בבית הדין, כי הוא עד אחד ולא שניים. וברגע שאי אפשר להעיד בבית דין זה בבחינת לא קיים, ולכן זה בגדר מוציא שם רע, וזה לא הסוגיה שלנו כרגע. אז הוא לא יכול ללכת אותו עד, אותו יהודי, שראה יהודי אחר עובר עבירה, הוא לא יכול ללכת להעיד. אסור לו ללכת להעיד. הוא בגדר מוציא שם רע, אומרת הגמרא. ואז אומרת הגמרא, אבל הפסוק כי תראה חמור שונחה, לפי דעה אחת בגמרא, מתיר לו לשנוא, היהודי העד שראה את היהודי העבריין, מותר לו לשנוא? ולפי דעה אחת בגמרא, מצווה לשנוא אותו. אומרת, יש פה גמרא ארוכה שאומרת לנו שכאשר אדם רואה בעיניים, רואה בעיניים, יהודי שעבר עבירה חמורה, שצריך עליה ללכת לבית דין ובדיני נפשות לדון אותה, הוא רק עד אחד, אז הוא לא יכול לעשות עם העדות הזו שום דבר, ללכת להעיד מבחינת בית הדין, אבל מותר לו אולי מצווה לשנוא. מה ההיתר ומה המצווה כאן? תוספות במקום שם בפסחים בקופיות ג' עמוד ב' מביא שאלה מגמרה בבמה מציע בדף למד ב'. הגמרה שם אומרת שכאשר יש דיון שם בגמרא אם צער בעלי חיים הוא דאורייתא או צער בעלי חיים הוא דרבנן. אומרת הגמרא נפקמינה בשאלה הזו אם צער בעלי חיים דאורייתא או צער בעלי חיים דרבנן. אומרת הגמרא ככה. כאשר אדם הולך אז ברחובה של עיירה, אהוב ליבו, חמורו של אהוב ליבו, רובץ תחת מסעו. והחמור של אותו סנו שמותר או מצווה לסנותו, צריך לעזור לו לטעון את המסע. עוד פעם, אהוב ליבי זוקק כל רגע לעזור לפרוק את המסע מהחמור שלו שרובץ תחת מסעו. אותו סנו שהיה מותר או מצווה לסנותו, לא צריך כרגע בדחיפות לעזור לו, כי צריך רק לטעון את המסע על החמור ולא לפרוק. אומרת הגמרא, למי יקדים האדם לעסוק? אומרת הגמרא, תלוי בנפקמינה אם צער בעלי חיים דאורייתא או לא. אתם שומעים טוב? אם צער בעלי חיים דאורייתא, זאת הסיבה שצריך להקדים לטפל בחמור שרובץ תחת מסעו של אהוב ליבי. אבל אם צער בעלי חיים הוא רק דרבנן, אז על כן התורה הדגישה לנו בלשונה ולומר לנו, כי תראה חמור שנחה, תקדים לטפל בחמור של הסנו שלך, על פני החמור של האהוב שלך. למה אומרת הגמרא? יש לנו עוד מסע שאנחנו צריכים לפרוק אותו. אומרת הגמרא, לחוף את יצרו. יש לך סנו? יש לך יצר הרע לסנו? אתה עכשיו צריך לטפל ביצר הרע הזה. הטיפול של יצר הזה הוא דאורייתא, וצער בעלי חיים זה דרבנן. ולכן תטפל ותקדים לטעון את המסע של הסנו. שואל התוספות בשני המקומות, גם במציאה וגם בפסחים, יש לו תירוצים אחרים, אבל בפסחים הוא שואל, איך זה יכול להיות שזה יצר הרע לסנו? הרי הגמרא בפסחים אמרה שזה מצווה לסנו. אומר התוספות, פחות או יותר בזה הלשון. כיוון שהעד היהודי שראה את העבריין עושה את העבירה, שונא את העבריין, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם, עכשיו העבריין שונא אותו. והשנאה של העבריין את היהודי העד היא כבר לא עניינית, היא כבר לא מן העניין. ועל ידי זה גם מגיע העד לשנוא אותו שנאה גמורה שהיא כבר לא מן העניין שמותר או מצווה לשנותו. אומר התוספות, כמה עם הפנים על הפנים ויבואו לידי שנאה גמורה. מה ההגדרה של השנאה העניינית ומה ההגדרה של השנאה הגמורה? שעל כן אומרת הגמרא בבבא מציעא למד בית ללכת להקדים לטפל בחמור של השונא, אם צער בעלי חיים זה דרבנן. השנאה העניינית זה להצליח לשנוא אך ורק את המעשה. אדם עבר עבירה, חילל שבת, אתה שונא את המעשה חילול שבת שאדם עשה. אתה שונא את החילול שם שמיים שיהודי מחלל שבת. לא את היהודי. הוא בגדר שנו למעשיו בלבד. ההפך. צריך להחזיק חשבון להיות מאוד מאוד ענייני. אתה מעריך אותו. אתה אוהב אותו. ובגלל שאתה אוהב אותו את אשר יאהב יוכיח. אתה מגלה לו גילויי שנאה, אם אתמול אמרת לו שלום, והוא עשה מעשה לעיניך, מעשה חמור. אומרת הגמרא בפסחים, יש מצווה לגלות לו גילויי שנאה בגדר מצווה תוכחה. בגדר מצווה תוכחה. הוא יעשה את החשבון. למה הוא לא אומר לי שלום כתמול שלשום אותו יהודי? כי הוא ראה אותי עושה את העבירה. זאת אומרת, הוא רוצה לראות אותי בלי העבירה. והוא ראה אותי עם העבירה. לכן הוא לא אומר לי אתמול, שלום כתמול של שום. זה יבוא ויגרום ליהודי לחזור בו מהעבירה. זה הסוגיה שם. למה בפרשת כי תצא כבר אין את הסוגיה הזאת? הרי זה חידוש גדול. בפרשת משפטים מלמדת אותנו התורה, פרשת משפטים, מלמדת אותנו התורה שיש גילויי שנאה בגדר מצווה תוכחה. נכון? צריך מה שנקרא להיות מאוד ענייניים. צריך להיות מאוד מדויקים, מאוד ממוקדים. שנאת המעשה ולא שנאת האדם. יתרה מזאת, אהבת האדם ושנאת המעשה שלא מתאים לו לעשות. זה מיקוד קשה. כבר בפרשת כי תצא, אומרת התורה, אין דבר כזה. מסביר המשך חוכמה שם בפרשת כי תצא על מצוות פריקה וטעינה ועל השבת אבדה. למה התורה בפרשת כי תצא חזרה בה מההגדרה של גילויי תוכחה, גילויי שנאה דרך מצוות תוכחה? אומר האור שמח שם במשך חוכמה כך, מתי היינו יכולים להוכיח דרך גילויי שנאה? עד חטא העגל. זאת אומרת, אנחנו בפרשיות האלה. כביכול, הרי לא היה זמן כזה, לא היה כמה שבועות בין פרשת משפטים מתן תורה לחטא העגל, נכון? היה כמה שעות. אומר לנו האור שמח, כל ההתר לשנוא וכל המצווה לגלות תוכחה בגילויי שנאה, זה היה בזמן שעם ישראל היה בשיא המדרגה שלו במעמד הר סיני. שם בשיא מדרגתו בטרם חטא העגל, שם בתיאוריה, אם יהודי היה עובר עבירה ויהודי שני לא אומר לו שלום, אז אכן באמת זה מדרגה אילאית שממוקדים, והיהודי מסוגל לקבל תוכחה מיהודי כזה בזמן מעמד הר סיני. אבל לאחר חטא העגל, יהודי לא יכול לקבל תוכחה דרך גילויי שנאה. אומר האור שמח שם בפנים. למה? כל יהודי שעשה עבירה, ואתה היהודי האחר שמחזיק את עצמך כמי שיכול להוכיח אותו דרך גילויי שנאה, הוא ישר יש לו הרגשה, לך אין עבירות. לא היה חטא העגל. טול קורה מבין עיניך. אי אפשר כך לגלות גילויי תוכחה. לכן מסביר שם האור שמח, התורה בפרשת כי תצא, המילה חזרה בה היא לא מדויקת. לא מתאים להתנהג כפי פרשת משפטים, אלא בדרגה עילאית של עם ישראל במעמד הר סיני לפני חטא העגל. אבל אחרי חטא העגל, כבר אין את התוכחה הזאת דרך גילויי שנאה. כך כותב האור שמח. לשונו של הרב באיגרת, מאז שאמר לנו רבי לזר, רבי עקיבא, בספרה, אין בדור מי שיודע להוכיח, אומר הרב בזו הלשון, הלכות שנאת ישראל ונטייה לרוגז, נפלו כפיתה בבירה. פירושו של דבר, המפתח, להיכנס להלכות הללו, שנקראות לשנוא, הלכות שנאת ישראל. איך מותר לשנוא? איך למקד את השנאה העניינית? מאז שאין בדור מי שיודע להוכיח, אין לנו את המפתח להלכות הללו. המפתח נפל בתוך הבור. אין לנו יכולת להיכנס בשאר ההלכות הללו של להוכיח דרך גילויי שנאה. עכשיו רגע נעשה את החשבון. החשבון צריך להיות כזה, שאדם היה צריך להיות כזה אוהב ישראל, וכזה נותן אמון בכל אחד ואחד מישראל, שנתינת האמון הזאת הייתה יכולה למקד אותו בשנאה עניינית, ושגם המוכח יקבל את זה כשנאה עניינית. גם המוכח יקבל את זה כשנאה עניינית. זה בעצם הנקודה שכתובה גם באור שמח וגם במשך חוכמה. אמנם, בעל התניא יש לו מהלך אחר בסוגיה. בעל התניא מביא ואומר שכל הסוגיה הזאת בפסחים, היא נאמרה בהוכח תוכיח את עמיתך. כל מצוות בן אדם לחברו נאמרו בלשון אחיך. מצוות תוכחה לא נאמר הוכח תוכיח את אחיך, אלא הוכח תוכיח את עמיתך. מה ההבדל בין עמית לאח? מה ההבדל? אתם יודעים, היום יש לנו תופעה חדשה, שממקום לפתוח במוריי ורבותיי, אומרים אחיי ואחיותיי. זה אומר הכל. זה אומר הכל. השינוי הזה אומר הכל. פעם דובר היה עולה לדוכן, היה אומר מוריי ורבותיי. אם מפני כבודם של אנשים היה מוסיף גבירותיי. היום רק אחיי ואחיותיי. אין קבלה מלמעלה. כולם בשווה. על כל המצוות כולם אומרות אחיך. מצוות הוכח תוכיח אומרות עמיתך. אומרות עמיתך. מה פירוש עמיתך? אתם יודעים בעברית למי קוראים עמית? בעברית. נו, אתם לא יודעים. מה זה? לא שומע. כן, אנשים במעמד שווה, נכון? לאו דווקא שותף במובן השותף המעשי. שני רבנים ראשיים קוראים זה לזה עמיתי. לא חייב להיות דווקא מעמד שווה בנקודה הזאת, או עבודה משותפת. למה? עמיתך זה אם שאיתך. כך חזל דרשו. עמיתך. אומר בעל התניא, כל מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. שמזה הגענו מהגמרא בפסחים, שאפשר להוכיח דרך גילויי שנאה, מהפסוק המתחדש בפרשת משפטים, כי תראה חמור שונחה. אומר בעל התניא, זה רק בעמיתך. זה רק באנשים ששומרי תורה ומצוות. אם שאיתך בתורה ובמצוות, כך לשון בעל התניא. ואחרי שהוכחת אותם במפורש, עם עמיתך, מה שנקרא אנש, אם שאיתך בתורה ובמצוות, אחרי שהוכחת אותם במפורש, ולא שמעו, אז אתה יכול ללכת לגילויי שנאה לאותם אלה שעמיתך. אבל אלה שהם לא עמיתך, שהם רחוקים מתורה ומצוות במרחק כזה ובמרחק אחר, עליהם הוא מביא, כמו שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא תמיד, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהבת הבריות איננה תלויה בקירוב לתורה. היום נראה לי כולם רוצים לקפוץ למדרגה של קירוב. ומקרבן לתורה. לפני מדרגת מקרבן לתורה, יש מדרגה עצמאית עצמית שאיננה תלויה במדרגת מקרבן לתורה, שאם לא נקנה את המדרגה הזאת, לא נגיע למדרגה של מקרבן לתורה. והמדרגה העצמאית היא נקראת אוהב הבריות. לא נאמר אוהב הבריות על מנת לקרבן לתורה, אלא זו מדרגה עצמית שעומדת בפני עצמה. אוהב את הבריות. אהבה זה הרגשת שייכות, זה הרגשת אמון, זה אהבת הבריות. אומר בעל התניא, לאותם אלה הרחוקים ממצוות, שעליהם נאמר שם במשנה באבות, הבריות, שהמשנה אומרת בריות, מדובר באנשים שכל המעלה שלהם שהם בריאה אלוקית. אין להם עוד יותר מזה הרבה. בריות. סתם בריות, סתם עד הבריות. אוהב את הבריות, ורואים שהם רחוקים מתורה, כי בסוף כתוב, הוא מקרבן לתורה. אז כל המשנה הזו עוסקת באלה שרחוקים מתורה. כל המשנה הזו עוסקת. אם כן, המשנה הזו באה לומר, קודם כל, אנחנו צריכים להיות מלאי אהבה. ולא יכול להיות, אומר בעל התניא, שמה שכתוב בגמרא בפסחים, שאפשר לגלות תוכחה דרך גילויי שנאה, מדבר עליהם. כי להם צריך לשלוח רק אהבת הבריות. וזה לא מדבר עליהם. פה בבית המדרש, לפי בעל התניא, לא לפי האור שמח, לא לפי הרב זצ"ל, לפי בעל התניא, פה בבית המדרש, אפשר להוכיח אחד את השני בגילויי שנאה. אבל כלפי ציבור שרחוק מתורה ומצוות, אי אפשר בכלל, לא נאמר בתחילת הסוגיה הזו בפרשת משפטים, שאפשר להוכיח דרך גילויי שנאה. נכון שמדברים רבות על אהבת הבריות. אבל אהבת הבריות איננה צריכה להיות רק מדוברת, היא צריכה לחיות אותה. צריך לחיות אותה. ופעמים שאנחנו מגיעים ופוגשים אנשים בחללי שבת, אוכלים מאכלות אסורות, וכן הלאה, על זו הדרך, אנחנו מתמלאים קצת נטייה לרוגז. קצת נטייה לרוגז. זה כבר אומר שאנחנו צריכים טיפול בעצמנו. לא לבוא בכלל ולחשוב עם נטייה לרוגז. זה לא מן העניין. אם היה נטייה לרוגז, זה אולי נטייה לרוגז בגדר מצוות תוכחה. אבל לא בגדר מה שזה מרגיז אותי. מה שזה מרגיז אותי. יש השקפת עולם שהרבה פעמים משקיפים על ערבות ישראל במשל שבטח אתם יודעים אותו מגיל הילדות, אם לא מגיל הינקות, של חור בספינה. נכון? כולכם יודעים את זה. אבל מה הבעיה בהסתכלות הזאת? שתמיד אנחנו חושבים שהמחורר זה השני. אנחנו רק ערבים. המחורר זה האדם השני. ואז אנחנו נורא מתרגזים, כי הספינה הולכת לטבוע בגלל שיש כאלה שהם מחוררים את הספינה. המשל הזה הובא בשביל להבין את האחריות של הערבות, לא בשביל הפוך ולהגיד את גודל החוטאים. בדיוק הפוך המשל הזה הגיע. המשל הזה בא להסביר לכל אחד ואחד מאיתנו מה הוא היה צריך לעשות כדי שלא יהיה חור בספינה. ולא להביט למה הוא עשה חור בספינה. הרי זה משל הערבות. וברור שאנחנו צריכים באמת, שמדברים על הדברים הכל כך שכיחים בדיבור שכבר הפכו להיות באמת קשה לשמוע, אבל על כגון דה, אמר המסילת ישרים, כגודל פרסומם, כפי פרסומם, כן? וככל שהם יותר גלויים ומפורסמים, ככה האלם והשכחה מצויה בהם. הרי לדבר איתכם על אהבת ישראל, ישר מה שנקרא נסתמות האזניים, אנחנו כולנו יודעים את זה. אבל השכחה והאלם, מה זה אהבת ישראל? שהרב כותב באורות שאהבת ישראל היא מקצוע גדול בתורה. מקצוע גדול בתורה זה סוגיה שדורשת עיון רב. ועוד פעם לעיין בה. מה בדיוק הנקודה? מה בדיוק היסוד? לא להבין את זה בצורה רדודה ושטחית. כי הראיה, אנחנו לא מספיק חיים את זה. אנחנו מתמלאים ברוגז. זה מרגיז אותנו. אנחנו צריכים להבין שההתמלאות ברוגז היא אנטיתזה לאהבת ישראל. אנחנו באמת צריכים לאהוב כל יהודי ויהודי על עצם היותו בריאה אלוקית, ובוודאי ובוודאי ששייכת לעם ישראל. והאהבה הזאת היא אהבה שאיננה תלויה בדבר במעשיו. קודם כל יש אותה, היא בסיס. וכך, מי שיש בו את זה, כך הוא צריך לכאורה לבוא לשטח, אם הוא הולך לשטח. אבל אי אפשר לבוא לשטח מבלי להתמלות באהבה. אין ספק שקשה מאוד היום, גם אם אתה מתמלא באהבה, שאנשים יקלטו שאתה בא מתוך אהבת ישראל. השיח התקשורתי, השיח ההמוני, כל הזמן משדר חוסר אהבה. אני בשבוע וחצי האחרונים נמצא בקשר עם משפחת גרוס, שמעון ומיכל, ששתי ילדות נהרגו באסון של ההדברה, ושני ילדים נמצאים בפתח תקווה בבית חולים שניידר. צריך לראות שם שברגע שהם לא הביעו ולו מילה אחת פעם אחת, בכל הכתבים שמסתובבים שם כל הזמן, וכל הזמן השאלות חזרו על עצמם. אני מביא את זה כדוגמה מה זה נקרא שיח תקשורתי ומה צריך להיות השיח האמיתי. יש לכם טענות על המדביר? כל הזמן שאלו אותם. יש לכם איזה טענות שהוא לא עבד לפי הנהלים? או משרד הבריאות נתן לו נהלים? כל הזמן השאלות האלה חזרו. הם לא התייחסו לשאלות הללו. והם אמרו, הכל משמיים, אנחנו עסוקים בקבלת הדין, והצוות הרפואי, שהוא כולו לא דתי, רק אתמול בערב הייתי שם שוב, וכל התקשורת מבינה שיש פה משהו אחר. לא היה שום נטייה לרוגז בטרגדיה כזו קשה. בטרגדיה כזו קשה. והם קיבלו מבית ספר ברמת גן, לא דתי, יוזמה של מורה, בערב שבת. אין בסד, למה אני אומר אין בסד? למה אני אומר לא דתי? אין בסד על המכתבים. אין שם שמיים שגור במכתבים. לא כתוב השם ישלח רפואה שלמה. לא מוזכר, אולי פעם אחת. עברתי, נתנו לי לקרוא את המכתבים, שכיתה מה היא קיבלה על עצמה. כיתה מה היא קיבלה על עצמה. כותבים בנות ובנים בכיתה, אני לא יודע אם זה היה ד' או ה', הם לא יודעים אולי איך לעשות את זה. אנחנו מתפללים לרפואתם. מתפללים לרפואתם. אישה דתייה שבאה מהתחנה המרכזית שמקפידה להתפלל מנחה, הגיעה לבקר אותם. למה הגיעה לבקר אותם? היא סיפרה סיפור שכזה. תחנה המרכזית בתל אביב, מקום שלשום בן ישיבה מותר להיכנס לשם. אסור. בתחנה המרכזית הם יורדות הנשים הללו, שתי נשים, הן מקפידות להתפלל מנחה ועוד אותות השקיעה. היא בכלל לא התכוננה לבוא לשניידר. הן עומדות, הן לא יודעות איפה שם במרחבים האלה להתפלל, הן מחליטות שהן מתפללות. באה אישה שאמרה, אני לא יודעת להתפלל בכלל, אתן מתפללות לשלום הילדים, אני רוצה להצטרף. תוך כדי שמצטרפת אחת, עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. הייתה השמועה, מתפללים לשלום הילדים. זה מה שגרם לאותה אישה שהלכה להתפלל מנחה, בכלל לא חשבה להגיע לשניידר, להגיע ולספר את הסיפור הזה. אני טוען שכיוון שההורים הגיבורים הללו, המאמינים הללו, הם לא שידרו שום נטייה לרוגז, והם כל הזמן באמת חיו אהבת ישראל, הם מצליחים לעשות קירוב בלי שמתכוונים. בלי שמתכוונים. כך צריך לקרב. עצם המפגש, בדרך כזו או אחרת, ויש מפגש של שכנות. יש מפגש היום גם בלי שכנות, כמו מפגשים על אירועים כאלה ואחרים. ובאמת אנחנו מצליחים לשמור בשעת המפגש, למרות שאנחנו רואים או שומעים, לא משנה אם המפגש הוא מפגש ראייתי או שמיעתי, אנחנו מצליחים לשמור על אהבת ישראל באמת, למרות מה שאנחנו רואים, למרות מה שאנחנו שומעים. זה הקירוב הכי גדול שיכול להיות. זה באמת בנקודה הזאת, במסגרת תפקידי, יוצא לי לדבר עם הרבה מאוד אנשים שאינם דתיים, ולא רק אינם דתיים, אלא אינטרסנטים לא לקבל את מה שאני במסגרת תפקידי צריך להטיל עליהם. אני מדבר על סגירת עסקים בשבת. אני מדבר על כשרות שתהיה כשרות. והשאלה הגדולה, למרות שזה מאוד קשה, אני נמצא בסיטואציה שהבסיס הוא מאוד לא טוב, כי זה כאילו הם באים לאינטרס, הם צריכים את תעודת הכשרות בשביל ביזנס, והם חייבים לקבל את המרות, אחרת לא יהיה להם תעודת כשרות. זאת אומרת, אתה מתחיל פה על רקע מאוד לא טוב. המפגש הוא לא טוב. הרקע הוא לא חיובי. המפגש על רקע חיובי זה מפגש מקרי, טבעי, לא איזה שילוב אינטרסים. המפגש הזה הוא מפגש על רקע מאוד לא טוב, ואתה צריך להכין את עצמך איך הרקע הזה ישתנה. איך הרקע הוא לא יתפוס את המקום המרכזי. הוא לא יתפוס את המקום המרכזי. אז נכון מה שהרבה אומרים, צריך להיות ידידותי. אבל אסור שהידידותי יוותר על העמדה שאנחנו צריכים. והשאלה הגדולה, איך עושים את זה? זה לא פשוט. וצריך לדעת, אני מוכרח לומר לכם, שיהודי רחוק מתורה ומצוות, יותר קל לו לשמוע את הדברים מאשר לפעמים בעלי עסק דתיים. אני אתן דוגמה אחת. אסרתי באטליזים למכור עופות ובשר שאינם מוכשרים. עוף שלא מולח. עוף שלא מולח. אתם ברוך השם לא מבינים בזה, אבל לפעמים ההמלכה, לא לפעמים, תמיד גורמת טעם אחר מהמקור של הבשר ושל העוף. כשאתה רוצה לבדוק אם דבר הומלח או לא הומלח, הוכשר כמו שצריך או לא, אתה צריך להעביר את הלשון על העוף כדי לבדוק שבאמת יש בו את טעם המלח ולא את טעם העוף לגמרי. ויש, נלמד זכות על אנשי פתח תקווה, מהרוסים שאינם יהודים, נלמד זכות על אנשי פתח תקווה בנקודה הזו, הם רוצים, בלי המלאכה, הם רוצים את טעם העוף, בלי המלאכה. ויש רבים כאלה בפתח תקווה, והאטליזים רוצים למכור להם. אז כל האטליזים קיבלו את דעתנו. האטליזים שיש להם כשרות קיבלו את דעתנו. אין יותר. ומה הסברתי להם? הסברתי להם, תראו, פעם האישה הפשוטה בבית ידעה להכשיר. היום לא יודעים להכשיר. ושרואים אטליז כשר וקונים עוף, שמים אותו ישר בסיר, במרק וכו'. ואתם מכשילים את הציבור. ואתם בשביל להכשיל את הציבור מוכנים לעשות את זה בשביל כמה כסף שיהיה לכם אלה שרוצים דווקא את זה? אז עם כל בעלי העסק הלא דתיים הסתדרתי. בעל עסק דתי אחד אומר לי, אין בעיה כבוד הרב, אתה צודק. אני אראה אישה כזו, אני אכשיר לה. אני יודע להכשיר. אמרתי לו, איך אתה בלחץ המחירות תראה אישה כזאת שהיא יהודיה ותמכור רק לגוי? אתה יודע לזהות אם זה גוי או לא גוי? ואם לא האישה תבוא, אלא יבוא האיש, והאיש הזה הוא גוי שנשוי ליהודיה והילדים יהודים, אתה יודע גם כן להבחין את ההבחנה הזאת? מה זה אתה תכשיר לה? הוא ויתר על תעודת הכשרות בשביל הדבר הזה. היסוד הזה, צריך לדעת, שהרבה פעמים מה שנקרא, אנשים דתיים חושבים שכיוון שהם יודעים, אז הם יכולים גם להתווכח. ושאתה בא ומסביר לאנשים שאינם דתיים, אתה מסביר להם את הנימוקים, את נימוקי ההלכה, במיוחד שאתה מגיע גם שכל דבר שקשור לכשרות, יש לו גם קשר לבן אדם לחברו, ואתה מסביר את הדברים הללו, לא רק הסברת פנים, זו הנקודה שחשובה לי להבין, אלא הסברת התורה, הבנת התורה, עניינה של תורה. כי אם אתה רק מסביר פנים, ואתה לא מסביר את התורה, בסוף יכול להיות שתוותר על העמדה של תורה. אתה חייב כל הזמן לעמוד על העמדה ולהסביר אותה, ולהיות משוכנע. ומה נותן לך את הכוח להיות משוכנע? כי אתה מאמין שהם יהודים שברצונם האמיתי הם רוצים לשמור תורה. ועשייתא דשמיא שהם יקבלו את הדברים נובעת לא מעשייתא דשמיא שלך, מעשייתא דשמיא שלהם כי יהודים. ולכן יש להם אוזן קשבת לדברים. זו נקודה שאני אומר שוב, אם אתה ישר בא עם נטייה לרוגז, הם לא ישמרו והם לא יקבלו והם לא יבינו וכולי, אי אפשר כך לפעול ולעשות שום דבר. אבל אם אתה בא עם אמון גדול שהם יכולים להקשיב, אם יסגרו את העסק בשבת, ולא רק בגלל האינטרס שהם רוצים את תעודת הכשרות, זה הרקע שהתחלת, אולי זה הרקע שהם באו אליך, ולולי זה לא היה נוצר המפגש, אבל אפשר להביא אותם, וזה מה שצריך, להבנה אחרת לגמרי של הדברים. הבנה אחרת לגמרי של הדברים. אני אגמור בעניין נוסף, צריך לסיים, בפגישה עם ראשי העיר, ראש העיר וחבורה שלמה, לקראת השמיטה. שאלתי אותם שאלה כזאת. האגף שנקרא נוף וגינון. אגף שנקרא גינון ונוף. על מה הוא אחראי? הם אמרו לי, הוא אחראי על כל העצים בעיר, על כל הגינות הציבוריות, ובמסגרת המושג נוף, הוא אחראי גם על, גם אם יש איזה פיסול, פסלים בעיר, כל מיני, וגם על מתקני המשחקים בגינות הציבוריות. טוב, שאלתי אותם, מה התקציב לגינון? מה התקציב למשחקים? חשבו שאני הולך לחטט באיזה סודות, אמרתי להם, אל תגידו לי מספרים, תגידו לי אחוזים במחלקה הזאת, באגף הזה, אמרו לי 40% משחקים, 60% מתקנים של משחקים ודברים אחרים שלא קשורים לגינון, 60% של גינון. אמרתי לראש העיר, תשמע, יש מושג היום שנקרא תקציב דו-שנתי. אתה בתשע"ד עושה את כל הגינון, ולא עושה שום משחקים. בתשע"ה, אתה משקיע כפילות של המשחקים. שאלתי למה? אמרתי לו, תשע"ה תהיה שמיטה. לא שותלים. וכולי. קופץ אחד מחברי מועצת העיר הדתיים, ואומר הרב, מה עם היתר המכירה? אמרתי לו, את זה נדבר אחר כך. פה בעיר אפשר שיש שמיטה למהדרין. מבינים את ההבדל. והם קיבלו את הדברים, ורשמו ספר תקציב, ונתנו הוראות לבצע, עם הוראות ברורות מה יעשו בשמיטה, מה לא יעשו בשמיטה. בסוף הצעתי להם עוד הצעה. אמרתי להם, תראו, יש מושג שנקרא שמיטת כספים, והתחלתי להבהיל אותה. ואמרתי, דעו לכם, שמי שלא יכתוב פרוסבול, כל החובות לארנונה, כל החובות של המיסים לעירייה, כל החובות של החוגים, בטלים. אמרתי, אני יכול לפרסם את זה בציבור הרחב, שעל פי דין תורה, החובות בטלים, נשמתים. היה זה. אם זה כן נכון או כן מדויק, אם זה הייתה בגדר הלוואה, לא הייתה בגדר הלוואה, בואו נעזור כרגע את הסוגיה. אני רציתי להכניס אותם לעניין, בלי להיכנס לפרטי הסוגיה. היה קופץ לי עוד אחד שם דתי והיה אומר לי, זה לא מתאים. בסדר, להכניס אותם לסוגיה. היוזמות שלנו להיכנס לדברים האלה הם החשובים. היוזמות הללו. אז שאלו אותי, מה אתה מציע? מה אתם תראו מה אני מציע? כל מטרת הפרוסבול הייתה לעזור לאנשים. זו הייתה מטרת הפרוסבול. אני מציע שתצאו במבצע לפני השמיטה. והמבצע יהיה ככה. שאלתי אותם, כמה חובות אבודים יש להם בשנה? דיינו, שהם מתייאשים מהם. איקס אחוז. אמרתם, אתם תצאו לפני השמיטה בקריזה לציבור. להגיד להם, תראו, מי שישלם עכשיו, השמיטה משמטת בסופה להלכה למעשה, מי שישלם עכשיו, לפני השמיטה, בתוך השמיטה, את כל החובות שלו, מקבל הנחה של 30 אחוז. תציעו את זה לציבור. נכתוב גם פרוסבול, אבל תציעו את זה לציבור. מה הייתה מטרת הפרוסבול? שימצאו מלווים. אותו עיקרון. זו תקנה חברתית לעזור לאלה שאין להם. שאלו אותי, איפה זה כתוב מה שאתה אומר? אמרתי להם, בתלמוד כתוב כל הרעיונות האלה. כל הרעיונות האלה כתובים בתלמוד. זה יסוד של תקנת הפרוסבול. זה היסוד של הזה. תמיד חוזרת השאלה, ולכן אני בא ואומר, לא צריך לבוא אל אנשים אחרי שמבצעים חטאים ולהסביר להם תוכחה לחטאים. צריך ליזום להם מה התורה אומרת. צריך ליזום להם את הראש של חז"ל. צריך לבוא בתקנות החברתיות של חז"ל, שהם מבינים שזאת התורה, אז הם מבינים שהתורה ואהבת ישראל זהו דבר אחד. זו הנקודה שצריך, מה שנקרא, גם להיות מלאים באהבה וגם מלאים ביוזמה. יוזמה של הסברת התורה. לא דברים שהם לא קשורים לתורה, לפתוח להם אירועים חברתיים. זה לא, אנחנו לא צריכים להיות כאלה. יוזמה בהסברת התורה אחרי שאנחנו מלאים באהבת ישראל, זו הנקודה לעניות דעתי שצריך. מה יש לנו לשמוע מהם? יש לנו לשמוע שיש להם סייעתא דשמיא לשמוע דברים אמיתיים. הם לא כמו הרבה פעמים דתיים שעושים למדנות. זה כן נכון על פי ההלכה, זה לא נכון על פי ההלכה. יש להם תמימות בקבלת הדברים. אנחנו צריכים להגיע לאותה תמימות, לחשוף את אותה תמימות. אבל יש לנו בהחלט ללמוד ולשמוע את התמימות הזאת כאשר הדברים הגיעו. לתמים תהיה עם השם אלוקיך.